רבותיי, מה שלומכם? חודש טוב, אלול טוב. אנחנו לומדים מעשה מאוד ארוך של רבי נחמן אשכל, אומרים זה המעשה הכי, כן, סי. מעשה משבעה קבצנים. אומנם במערכת השעות כתוב שהנושא הוא תשובה, אבל אנחנו עוסקים בתשובה. נכון? אין, בדיוק, אין... בדיוק. אז מה שאני מרגיש אבל צורך קצת לשחזר, לעשות היום מלאכת שחזור קצת, נראה אם נצליח גם להתקדם, אבל קצת נזכר איפה היינו ומה עשים. אנחנו בעצם מדברים על, מה, על שבעה קבצנים, ככה מזכיר את סיפור המסגרת, יש כאן סיפור מסגרת בתוך מסגרת, לא ניכנס כאן לכל מה שדיברנו בעבר. מה קרה? כן, עדיף, תודה. אבל רק יש כאן סיפור מסגרת, ובתוכו קורה עוד סיפור, לא ניכנס עכשיו לכל הזה, לא אפשר יהיה להיכנס לזה, אבל הכותרת הכללית של הסיפור זה אספר לכם איך היו שמחים. ושמחה היא באמת אחת העבודות המרכזיות של, בטח של חודש אלול, ודאי וודאי אחרי י"ח באלול, אחרי חי באלול, שיום הולדת הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן, שחודש אלול הוא קיבל פנים חדשות של חיות ושמחה, בטח ובטח אחרי אורות התשובה של הרב קוק. והסיפור הזה מגלגל אותנו לשני ילדים, ילד וילדה, שמתחתנים להם, והם עסוקים בלקבל מתנות לחתונה. כלומר, ברוך השם יוצא לנו עכשיו להיות כאן בהרבה חתונות בחודש אלול. הנה, רק אמרנו חתונה, נכנס חתן. אז כל כך הרבה ציפיות, כל כך הרבה תקוות, הכל תלויות ברגע הזה, ואם תארו לעצמכם שברגע החופה תוכלו להזמין שבעה מאסטרים כאלו, שיתנו לכם מתנה, כל עצה לחיים, כל מתנה לחיים, כל דבר, משהו שיחזיק אתכם. היום אני מסתכל ככה לאחור, על השנים, יש כמה דברים שאם מישהו היה אומר לי אותם בזמן, היה כל כך, היה הרבה יותר טוב, היה הרבה יותר מוצלח. ממש ככה, אז אנחנו מקבלים מתנות, מקבלים מלחייה, מקבלים מפיות, מקבלים, לא יודע מה, חנוכיה, מקבלים מתנות, אבל תארו לעצמכם שהיינו יכולים להזמין שבעה אנשים ותת לנו מתנות, זה בעצם הסיפור הזה. זה מאוד מעניין, תוך כדי שאני מדבר איתכם, אני ככה, כמו שהזכרתי, סיפור המסגרת הוא זוג שמתחתן. כאילו רבי נחמן רוצה לומר שבעצם אין שמחה אמיתית בלי נישואין. אפשר להיות, כמו שמותר כאן, אפשר להיות מבודר, אפשר להיות צוחק. מה? כן, כן. אז אחד פעמי אבל. זה סי. אנחנו מדברים פה על איך, אספר לכם איך, משהו שהוא יומיומי. אז בעצם השמחה היא קשורה בצורה כזו או אחרת ל... להקמת בית וכל זה. זה כאילו סיפור המסגרת. וכאן ניתנות המתנות. ובואו לפחות נזכר במתנות שראינו עד היום, מהקבצנים השונים. הקבצן הראשון, אתם זוכרים מה הוא היה? וסליחה, עוד דבר, זה בעצם שאנחנו מגלים שכל חיסרון הוא בעצם יתרון. כל חיסרון שנראה לנו בעין חיצונית, קשור לשיעור שדיברנו בשבוע שעבר, חיצוני פנימי עצמי, כל דבר שנראה לנו בעין חיצונית כחיסרון, הולך ומתגלה בעין פנימית כיתרון, ויתרון עצום וגדול. כלומר, מה שאתם נראה לכם שאני חסר, אני לא באמת כזה. באמת, בדיוק באותו דבר, אני הכי טוב. ודיברנו על בהתחלה, על הגיע אליהם בהתחלה, תתת להם הקבצן הראשון, מה הוא היה, זוכרים? רגע, אני בעצם כבר לא זוכר. כן. עיוור. דברנו שהבית לראשון היה עיוור, בואו כן, נעשה חזרה ככה. היה עיוור, הוא נתן להם את המתנה להיות זקנים כמוהו, ואז דיברנו בעצם על הערכנו את להיות עיוורים כמוהו וזקנים כמוהו, ובעצם ראינו שמישהו בעצם עיוור, שנראה לנו שהוא חי פחות, הוא לא רואה. החיים שלו, הוא בעצם חי יותר. ודיברנו על, בזמנו, מאיפה נובעת הזקנה, מאיפה נובעת הצעירות והרענות. הזקנה היא תוצאה של החומר. על החומר חלים חוקי עייפות החומר. הנשמה אף פעם לא עייפה. הנשמה אף פעם לא מזדקנת. הנשמה אף פעם לא שבעה. הנשמה אף פעם לא נרדמת. היא תמיד חיה, היא תמיד בתארתה, היא תמיד ברעננותה. הגוף מתחיל להזדקן. כל השאלה, מה אתה מסתכל? אם החיים שלך הם חיצוניים, אז בסדר, כל עוד אפשר להישאר ברמה החיצונית, מעולה. ובתקופתנו אפשר למתוח את זה עוד. גם מישהו בן 40 יכול להיראות צעיר. וגם בפרסומות לבית גיל הזהב, זה נראה שהם, החבר'ה האלה בני 80, הם נורא נורא צעירים. והם תמיד מחייכים. בסוף זה קורס, בסוף הגוף לא מחזיק. אז יש סקנה. אבל מי שחי בנקודת הנשמה הפנימית, הוא בעצם אומר לו, אני אתן לכם את המתנה להיות עיוורים. להיות עיוורים הכוונה, להיות מסוגלים. איך אפשר להיות עיוור? כל אחד מאיתנו, אני בטוח, מהיושבים כאן, בוחר להיות עיוור כמה פעמים ביום. לפחות 3. 2, 3. נכון? איפה? מתי? קריאת שמע. ולא רק בקריאת שמע, גם בתפילת 18, גם כשרים איזה שיר של דבקות. למה עוצמים עיניים? גם בעוד סיטואציות. למה עוצמים עיניים בסיטואציות האלה? למה לא עוצמים עיניים? שמע ישראל, עיניים פקוחות. אפשר לגנוב. גנב, שיכנס לזה, חכה לשמע ישראל. צ'יק צ'יק. זה קצר מזה, תכף. כי זה תגובה, זה תגובה טבעית כמעט, שאנחנו כאילו, שמע ישראל הזה ככה לימדו אותנו, אבל כשרים פתאום איזה שיר והעיניים נעצמות, כשנמצאים במצב של דבקות והעיניים נעצמות, בעצם מבינים שאם אני רוצה להיכנס פנימה, אני צריך רגע להסתיר את המבט החוצה. זו הייתה הברכה הראשונה שהם קיבלו. תמיד תסתכלו פנימה, ולא החוצה. אל הנשמה ולא אל הגוף. אז תחיו הרבה מאוד. כי המוות והזקנה הם תולדה של הגוף. אני ככה מדלג פה על העניינים וזה. היה כאן את הנשר, את הקריאה הזאת, חידלו מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, ואם משתמשים באוצרות שלכם. וגם כאן היכולת לשוב אל האוצרות היא תלויה הרבה, מאוד מאוד תלויה בעיוורון, מאוד תלויה. כי מה הדבר שגורם לכל אחד מאיתנו לשכוח ולא לשים לב לאוצרות שקיים בצל כל אחד ואחד מאיתנו? העין. אני מסתכל מה יש אצל מישהו אחר, ואני חומד את מה שיש אצלו. אתה לא רואה שאצלך יש אותו דבר, ואולי אפילו יותר מוצלח. כי אתה רק עסוק במה שיש בצלחת של השני. אבל אם אדם הוא עיוור, הוא לא יכול להסתכל החוצה, אז הוא מסתכל פנימה. ואז מה? אז הוא מתחיל לגלות מה קיים בתוכו. הוא מפסיק להיות עסוק בלרצות את זה ואת זה ואת זה, כל מיני דברים מחוצה לו. והוא נכנס פנימה, לתוך העולם הפנימי שלו. ולכן, בתוך המתנה של הקמצן העיוור, תמונה גם הקריאה הגדולה של הנשר, שובו אל האוצרות שלכם ויהיו משתמשים בהם וכו' וכו'. אז תוך כדי גם תלינו את זה בעצם, מאיפה הכל מתחיל? כלומר, העיוור, מאיפה אנחנו, היכן אנחנו נועצים את נקודת ההתחלה של החיים שלנו? האם זה בלידה, האם זה בעיבור, או האם זה שורש השורשים? כלומר, מאיפה האדם מתחיל? האם האדם זה חתיכת בשר שירדה לעולם? שבעצם, מרגע שהיא נולדת, היא מתחילה למות לאט לאט. הסתכלות מאוד מאוד פסימית. האם יש פה איזה ממד של נשמה, או שזה קודם כל נשמה, שמתלבשת בתוך גוף. אבל היא קודם כל נשמה. אז לכן, ככל שאנחנו יותר מסתכלים על דרך אגב, רבי נחמן אומר, אסור להיות זקן. אסור להיות זקן. יש אנשים, לא, אני כבר לא יכול, אני כבר אגב. מה זה לא יכול? אז אנשים הכי גדולים, הכי צדיקים, הכי זה, בגיל 80 עשו את כל המהפכות שלהם. סיפרתי כאן גם על הרב צבי יהודה וגם על הרב מלובביץ'. הרב צבי יהודה, את כל מה שאנחנו מכירים, תלמידה ותלמידי תלמידה וכל הזה, הוא התחיל בגיל 70 בערך. עד גיל 70 היה לו תלמידים שהיו בקושי עושים זימון. היה מעט מאוד תלמידים. אחרי מלחמת ששת הימים התחילה תנועה גדולה והגיעו תלמידים רבים למרכז הרב. וכמה הרב צדה אחרי ששת הימים? הוא היה יותר מגיל 70. כל העמדת התורה, הרבי מלובביץ' קיבל התקף לב בשנת תשל"ח. וכיוון שהוא קיבל התקף לב, אז הוא הוסיף. ואחרי התקף לב הוא התחיל את הסיפור של הדולרים, חלקת דולרים. לעמוד שעות, בימי ראשון, שעות, עוד 10 שעות, 11 שעות, לעמוד לחלק, להיפגש עם יהודים מכל העולם. הנשמה עפה קדימה, הגוף יצמצם פערים. אז זה המתנה הראשונה. הבתה הפנימית. המתנה השנייה שהם קיבלו לחתונה זה להיות חרשים. הגיע חרש. נתן להם חיים טובים. הוא נתן להם חיים ארוכים, וזה נתן להם חיים טובים. וחיים טובים זה חיים שבהם יש שמיעה סובייקטיבית. דיברנו על זה שבעצם חלק גדול מהדיבורים הם דיבורים על חסרונות. דיבורים על חסרונות. אני מכיר שיטה טיפולית כזאת של איזשהו פסיכולוג שהסביר לנו פעם איך הוא מטפל בבני אדם. יש לו שיטה מאוד מיוחדת. מכיוון שהוא גם אדם ירא שמיים, אז השיטה שלו יונקת ממקורות. הוא אומר, מגיע לבן אדם עם בעיות. לא, ספר לי בבקשה על עצמך. הוא מתחיל לספר, אני גרוע, אני דפוק, נולדתי בשכונת מצוקה, הורים שלי עזבו אותי, זרקו אותי, הפח. הוא אומר, הוא מדבר חצי שעה רק דברים רעים, אומר הפסיכולוג הזה על עצמו, עובר לי פה. אני לא שומע כלום. אימן את עצמו, לא לשמוע. הוא אומר, מחכה כמו נמר לתרפו, שהבן אדם הזה יתפלק לו בטעות, זה משהו טוב על עצמו. אני גרוע, ורק הכלב שלי איתי מבין אותי. אה, יש לך כלב. כן, שטויות, אבל... מה צריך כדי לגדל כלב? איזה תכונות? מה יש לכם הכלב? מה אתה... מה, צריך להוציא אותו? אז אתה יודע להוציא, אז יש לך אחריות. מתחיל לנפח את הכלב הזה לממדים שמעולם לא ניפחו את הכלב הזה. כלומר, זה מין איזו אומנות כזאת, להקשיב, לשמוע הרבה הרבה מאוד זבל, הרבה מאוד, הרבה דברים רעים, ולצוד את הדבר הטוב ובוא להתמקד. זאת מתנה. רוב הדברים שאנחנו... אני מציע לכם, יותר נכון, לא מציע לכם, תאזינו לאיזה תחנה שאתם רוצים מהכלליות, כן, גלי צהל וכאלה. תראו ממה מורכבת מהדורת חדשות ביום רגיל, ביום שאין בו איזה אירוע מסעיר, איזה... יום רגיל, סטנדרטי, בלי זה. ממה מורכבת מהדורת חדשות? הרי צריך לפרנס 4 דקות פעם בשעה. ממה... תעשו רשימה פעם, תראו. רק מדברים רעים. רק מחסרונות. רק את זה אומרים בכל. בבית המשפט בחיפה הובא להערכת מעצרו, מישהו, לא משנה מה הוא עשה. בבית משפט בזה הובא להערכת מעצר אחרת, עוד מישהו, לא משנה מה הוא עשה. במקום הזה היה איזה טעונה. מדברים, מדווחים ומספרים רק על דברים רעים. אין לזה שום הצדקה. אין לזה שום תוחלת. זה לא אומר כלום. יכול להיות בטוח שבאותו יום במדינת ישראל היו פי מיליון מעשים טובים. אבל עליהם לא ידווחו. לא ידווחו. ידווחו רק על הדברים הרעים. זה לא, זה משהו, זה כאילו המעניין, זה מה שתופס את האוזן. האוזן כמהה לשמוע חסרונות, תלונות. החרש הזה נתן להם מתנה להיות חרשים לדבר הזה. לא לשמוע את הדברים הרעים האלו, ואלה חיים טובים. כן, אדם צריך להיות לפעמים חרש. חרש. אני לא שומע אותך. אני לא שומע מה שאתה אומר עליי, אני גם לא שומע מה שאתה אומר על עצמך. דיברנו גם בזמנו על היכולת לשמוע מבעד למה שאתה אומר. את הקול הפנימי, סיפרתי את הסיפור על הנהג, זוכרים? על הנהג מונית שכעס עליי, ומבעד לקול שמעתי שיש שם לא רק כעס, אלא גם, אתם לא זוכרים, זה במבחן יהיה הסיפור הזה, מה קרה לכם? מבעד לזה יש, שמעתי קול של כאב, לא רק של כעס. אחרי זה דיברתי טוב, הבנתי שבעצם הוא מאוד מאוד נפגע, היה שם איזו תקלה, לא רק שלי, אבל של עוד הרבה. יכולת לשמוע מבפנים, מישהו כאן אומר לך משהו, תנסה רגע להיכנס לא רק למילים, אלא גם לאינטונציה. לא רק לאינטונציה, אלא גם לסיטואציה. לנסות להבין מה קורה כאן לפנים. אנחנו מהר מאוד, האוזן שומעת חסרונות, ככה מחפשת. הוא נותן להם מתנה, אני עושה כאן חזרה, כן? נותן להם מתנה, הקבצן השני, חיים טובים, וחיים טובים זה יכולת להיות מדי פעם, מדי פעם חרש, וכאן הסיפור התגלגל, איך הוא הצליח לתקן מדינה שלמה, שהייתה רק בדינים, ומתקוטטים שם וכו' וכו', ומלאים בכל הדברים הלא טובים. בקיצור, הוא הגיע למדינה שבה בעצם, זה מדהים לראות את התיאור כאן, הוא הגיע למדינה שבה בעצם כל אחד מחפש את החסרונות. וכשכל אחד מחפש את החסרונות, פשוט המדינה הזאת קורסת לה. הכל שם מתקלקל, הריח והכל וכו'. נתן להם חיים טובים, הוא תיקן אותם. זה הקבצן השני. בקבצן השלישי לקחו מי, זוכרים? אחד שמגמגם, כבד פה. ומתברר שהוא לא מגמגם, אלא שהוא מליץ ודברן מופלא. ואיזה מתנה הוא נותן להם? הוא נותן להם מתנה שכל דיבור שלא שבח להשם יתברך שלא ידברו אותו. כן? אין נקבעת פה, כלומר שהדיבורים של העולם שאינם שפחים להשם יתברך, אין בהם שלמות, אבל כן הוא נראה ככבד פה. ועוד פעם, נכנס כאן מעשה בתוך מעשה, בתוך מעשה, לא ניכנס כאן להכל. אבל ראינו שהאיש כבד פה הזה הולך ומקבץ כל החסדים של אמת, ומביא אותם על איש החסד של האמת. כלומר, יש כאן מישהו שהדיבור, אולי אני ארחיב בזה קצת, המילים שלו שוקלות. כל מילה אצלו היא בעלת משמעות, היא בעלת ערך. זה קשור גם למה שנדבר היום בעזרת השם, על מועט המחזיק את המרובה. יש כאן מישהו שהוא מגמגם. כלומר, הדיבור, יש לו דיבור שהוא כבד, לכן הדיבור שלו לא מבוזבז, אלא הוא אוסף. יש לו יכולת לאסוף את כל ה... את כל המעשים הטובים, ולהביא אותם לאיש החסד באמת, ובקיצור, לספר אותם. לספר דברים טובים. כל מה שלא טוב, הוא לא מספר. אבל דברים טובים הוא מספר. לקח על עצמו לספר, כאילו זה ההפך מהאיש הקודם. האיש הקודם, מהסיטואציה הקודמת. הסיטואציה הקודמת דיברנו על שמיעת חסרונות. עכשיו יש כאן מישהו שהוא לא רק לא שומע חסרונות, אלא הוא עסוק בלפרסם את הטוב. בליל תשעה באב, היה לנו בפתח תקווה, עשו, יש כזה ארגון של סדרות, הם עושים כל מיני כינוסים, כל מיני ערים, שזה נקרא, הלילה לא לומדים תורה, הרי יש איסור ללמוד תורה בתשעה באב. אז עושים כינוס סביב דיונים, אז היה כינוס, דיון מאוד מעניין, הנושא היה לשון הרע. זה היה הנושא. היו מגוון אנשים, עיתונאים, וזה, קמה ליבסקנה היה שם, ועוד איזה... קיצור, כמה אנשים, ואני השתתפתי שם. פתאום ככה נפל לי הסימון מה עומד בבסיס של לשון הרע. מה רוצים איתנו חז"ל? חז"ל רוצים שנטפל ברע ונדבר על הטוב. זה המשקל. כלומר, האיסור לדבר לשון הרע זה לא איזה מין הזמנה, בואו נשים מתחת לשטיח את הכל ולא נדבר על שום דבר. לא. אלא איסור דבר לשון הרע, הכוונה היא שמי שצריך לטפל יטפל, אבל לא ננפח את הרע יותר ממה שהוא. ברגע שאתה מדבר על הרע, וכולם מדברים עליו, מפטפטים עליו, הוא נהיה, הוא מתחיל לטפח, לתפס עוד ועוד מקום ועוד ועוד נפח. עזוב את זה. דבר על הטוב. על הטוב תדבר, את הטוב תספר. לטוב תנפח. כי אם תדבר על הטוב, אז האווירה כאן תהיה טובה, ועוד אנשים יימשכו לעשות טוב, ירצו לעשות טוב, וכו' וכו'. זה מה שחז"ל רוצים. וזה כל כך פשוט. אנחנו עושים בדיוק הפוך. על הרע אנחנו מדברים, ואת הטוב, עושים הרבה מאוד טוב, אבל אף אחד לא יודע. מי יודע, מי עושה טוב? זה לא בונטון, זה לא מושך, אין לזה רייטינג. המגמגם הזה, התפקיד שלו זה לאסוף חסדים של אמת, לקבץ חסדים של אמת, ולהעביר אותם אל איש חסד האמת. פשוט להיות גורם מתווך, גורם מעביר, לספר אותם ולהעביר אותם. בשביל זה צריך להיות מגמגם. כבד פה קצת. כי הדיבור הקליל, בדרך כלל, אז הוא מבלבל, על מה נדבר? כלומר, בשביל זה צריך להיות אדם שגם מוכן לשתוק. בשביל זה צריך להיות אדם שאם אין לו מה להגיד, הוא לא אומר. רק כשיש סיבה טובה לדבר, מדברים. מה היא סיבה טובה לדבר? מעשה טוב. ספר אותו, זה עניין. כלומר, בעיני רוחי, בעזרת השם, מהרה יבוא משיח, או אפילו עוד לפני כן, יהיה מצב שיהיה, נגיד, חדשות של 11, אז יגיד, אין לי מה להגיד לכם. אין מה להגיד, הכל... לא בא לידיעתי מעשה טוב שאני צריך לספר לכם עליו. על המעשים הרעים אין לי מה לספר, כי הם מטופלים, אז נעבור לשירים. בחיים לא יהיה דבר כזה, כאילו, במצב הזה. זאת אומרת, תמצא משהו, תמצא סיפור, תייצר, לך, תעלה, תיקח כתבת, שים אותה על אוטובוס של חרדים, שתעלה ותעצבן אותם והם ירגיזו אותם ויהיה לך מה לספר. אתם מבינים, זה נהיה הפוך על הפוך, מכיוון שהדיבור חייב לדבר, אז אם אין מה, אז נייצר רע. כבר לא רק שהרע אתה מספר עליו, אתה עכשיו גם מייצר אותו. זה נורא והיום. וכשאתה חושבים מי עושה את זה, מי מנהל פה את המוחין של כלל ישראל היום בדבר? זה ילדים בני 19. יושבים שם בגלי צהל. ילדים אורחים בני 19, 20, 21. והם מפתמים את המוחות ואת הלבבות של האנשים. רוצים חיים מאושרים? רוצים חיים שמחים? תלמדו לשתוק, קודם כל. ו... מה שצריך לטפל ברע, לטפל, אבל על הטוב צריך לספר. על הטוב צריך לספר. משום מה, יש איזה מין ממש יצר הרע, שהטוב הוא נתפס לנו כמובן מאליו. סעודת שבת, אמא תרחה, הכינה, עוף, דגיד, הכל טעים, הכל זה. כולם אוכלים, כל המשפחה אוכלת, אתה שומע רק קולות של כלים וזה. פתאום מגיע המרק, אי, שכחת לשים מרק, מלח במרק, מרגישים. זה הדיבור הראשון שיוצא מהאבא לאמא, בנוגע לאוכל. אחרי שהוא מילא את קרסו, בשס ופוסקים, מה שנקרא, דגים והכל, הכל טעים, הכל זה, זה שזה טעים, זה ברור, זה אין מה לדבר. איך לא שמת מלח במרק? יפה אמרת. אז לכן אני אומר, התנועה צריכה להיות, רוצים חיים טובים, רוצים חיים שמחים, רוצים לעשות בתשובה, דברו על הטוב. ספרו על הטוב, הטוב צריך לפרסם אותו, לספר אותו, לדבר, לא לפרסם בקטע של גאווה, אבל כן, שהטוב יהיה סחורה עוברת לסוחר. שנדבר עליו, זה מאוד מאוד מעצים הדבר הזה. הדיבור על הרע הוא ממש נהיה, כמעט אפשר להגיד, תחביב לאומי, במובן מסוים. ולכן, כאן, אם אתם זוכרים, דיברנו כאן על ההר והאבן והמעיין, הלב והמעיין המפורסם, הלהקה המפורסמת, זה מכאן יוצא. הלב והמעיין, יש מעיין ויש לב. צריך לחבר ביניהם. הלב, יש לו כמיהה, יש לו רצונות, יש נביעה שנובעת את המעשים. והדיבור הזה, הדיבור הטוב, הוא עסוק בלחבר מעשים וכוונות. יש כוונה טובה, יש רצון, אפילו רצון טוב שנעשה, הוא מוציא אותו לפועל. אפילו בבית, הזכרנו את זה גם כן בילדים, לעשות פרסום לדברים טובים, ילד עשה משהו טוב, מביאים את זה לשולחן שבת, מספרים על זה, מפרסמים את זה, לחנך את עצמנו שהטוב זקוק לפרסום, והרע זקוק לטיפול, זה הכל, ולא להפך. אז זה ככה, דיברנו על הקבצן המגמגם, הקבצן הכבד פה, שמקבץ את כל החסדים. נראה גם כאן, אנחנו אומרים שמהם יש התעבות הזמן. בזמנו הסברנו את זה. זמן זה בעצם מה שמאפשר לנו להיות, להתקיים פה. הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן, ובתוך הזמן אנחנו נבראים. הרמב״ם אומר, מעולם לא ראינו ולא שמענו קהל מישראל שאין להם קופה של צדקה. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. מה שמאפשר לעולם הזה להתקיים, זו תנועה של חסד. זה מה שמאפשר לעולם הזה להתקיים. במקום בלי חסד, המקומות היחידים בתנ״ך שיש השמדה, אלה הם מקומות בלי חסד. סדום, נינווה, רוצים להשמיד אותם, כי הם גוזלים אחד מהשני. המבול, מקומות שאין בהם חסד, הם איבדו את זכות הקיום. מה החסד הפשוט ביותר? מה תנועת החסד הראשונית שאפשר לעשות? עם הפה, עם הדיבור. עם הדיבור. להגיד למישהו מילה טובה, להעביר דבר טוב מאחד לשני, זה חסד. אז לכן הוא אומר כאן, האיש חסד הזה, כן, שהוא בעצם נותן זמן לכולם. הוא בעצם זה שמאפשר, כי רק כשמדברים על כל הזמן, על רע ועל רוע, זה מצמצם ומצמצם, כל אחד עסוק בעצמו, כל אחד נהיה מקופל כמו כיפות, כל אחד עסוק בלהתגונן. אי אפשר לחיות בכזה עולם, אי אפשר גם לקיים עולם כזה. ברגע שעסוקים בדיבור כזה, אני אומר, דווקא צריך להיות מגמגם בשביל הדבר הזה. כי אם הלשון היא קלה, אז בעצם הדיבור נהיה מטרה בפני עצמו. צריך בלבל, 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 אם יש, אז מדברים, אם אין, אז מדברים מה שאין וכו'. אבל ברגע שיש קצת קושי בלדבר, לפני שאתה מדבר, אתה עושה לעצמך את החשבון טוב טוב אם זה שווה לדבר. זה כמו אדם שיש לו גבס ברגל. בסדר? אז לפני שהוא קם, הוא עושה את החשבון. רגע, שווה לקום, שווה להתאמץ. כן, הוא עכשיו רוצה לקחת תפוח במקרר. עכשיו עד שאני אקום, עד שיקח את הקביים, עד שאני אפשר את זה, יאללה, עזוב את התפוח, נשאר רעבים כבר, עדיף. כן. אז מישהו קצת מגמגם. עכשיו, לפני שאתה מתחיל להתאמת לדבר, זה צריך להצדיק את העניין. פתאום הדיבור נהיה נושא לשיקול דעת, מוצדק או לא מוצדק, שווה להוציא או לא שווה להציא. דווקא המגמגם הוא זה שמבין את ערך הדיבור. שנה שמרה היה סרט מאוד יפה שהמליצו לי לראות אותו, אז ראיתי אותו, נאום המלך. אתם בטח לא ראיתם כי אתם זה, אבל נאום המלך. כן. זה סרט קולנוע, אני ראיתי את זה במחשב כמה, לא בקולנוע. זה באמת סרט טוב. זה כנראה מבוסס על סיפור אמיתי. אני מכיר, כלומר, כמה אנשים כאלו שהבן של המלך ג'ורג'ה, לא זוכר את המספרים שלהם, אז הוא היה מגמגם. עכשיו, הוא בן של מלך, הוא צריך לתת נאומים וכל זה, הוא מגמגם, הוא נתקע, ואז הסרט שם מספר על המורה שהוא הלך אליו שישפר את הדיבור, ואיך המורה הזה הצליח להפוך אותו בכל מיני טכניקות וכל מיני אמון וכל מיני זה, הוא הצליח, ובסוף הוא נהיה מלך, הבן הזה, למרות שהוא היה שני בתור, הוא נהיה מלך, והוא היה המלך של אנגליה בזמן מלחמת העולם השנייה. והוא עודד את הנאומים שלו זכורים, כי הנאומים שעודדו את האומה וכולי וכולי. והכל היה באמצעים מאוד מאוד מיוחדים. אז רואים שם, בסרט בעיניי, מה שמדהים אותי זה כמה מאמץ הכבד פה משקיע בלהוציא מילה. מה שאצלנו, כשהוא נתקע, זה נתקע, זה כמו קיר. הייתי פעם לפני כמה שנים בבר מצווה, שבת בר מצווה, שהחתן גמגם. החתן בר מצווה היה מגמגם. הוא קרא בתורה. זו הייתה חוויה יוצאת דופן, של גבורה, של עוז, של אומץ. הוא מגמגם, ויש כאלה שמגמגמים, הם מדברים, הוא גמגם, הוא כאילו הגיע למילה ונתקע. יש כאלה שמגמגמים כשהם מגיעים למילים שקשה להגיד אותם. כאילו יש איזה, בפונטיקה קשה להגיד אותם. כן, 3,000, נגיד, שין קשה. אבל פתח, הרבה יותר קל להגיד, חמור, פרה, זה יותר קל להגיד. בבר מצווה הזאת זה לא היה ככה. הוא היה קורא 3 פסוקים, פתאום מגיע לאיזו מילה, לא משנה מה המילה, כמו קיר. קיר, נגיד שהיה כתוב במילה גמל, היה יכול, חצי דקה. זה היה יכול להטריף, כאילו זה, אני אומר לכם, זה היה לעורר התפעלות. התפעלות זה היה, כאילו, איך הוא קורא בתורה? למרות שכאילו זה חושף אותו בפני כולם, את הקושי שלו, וגם הציבור כאילו חגה. זה הייתה אולי הקריאה בתורה הכי משמעותית שאני זוכר. לחיים לא הייתי בן אדם כל כך מתאמץ לקרוא בתורה. הופך את זה לדבר אחר. זה תוצאה של המאמץ. על מה שווה להתאמץ? כשהרמקול פתוח והדיבור הוא, אז אתה מבלבל את המוח, נדבר על זה, נדבר על זה, נדבר על זה, אבל כשהדיבור הוא כבד פה, אז צריך להפעיל שיקול דעת על מה שווה לי בכלל להפעיל את השרירים וכו', אז זה רק טוב. זה הלב והמעיה. דרך אגב, זה ידוע, גם בסרט וגם במציאות, שהרבה מגמגמים, כשהם שרים, הם לא מגמגמים. אתם יודעים את זה? לא יודעתם את זה? כשמתחבר מנגינה למילים, אז כאילו זה, הם לא מגמגמים. יהודה פוליקר, לדוגמה, הוא מגמגם. כן, אף אחד לא יודע זה, נכון? איזה פעם תשמעו אותו מדבר, הוא מגמגם. כשהוא שר, הוא שר יפה, הוא גם שר מהר, יש לו שירים כאלה מהירים. אז גם בסרט, אחת הטכניקות הוא נתן לו, הוא שם לו אוזניות עם מוזיקה, ונתן לו ספר לקרוא, אבל ביקש שיקרא את הספר לפי המוזיקה. כאילו, כמו לקרוא, אז הוא קרא, הוא כמובן לא, והוא הקליד אותו, אז הוא נתן לו לשמוע אותו קורא, לא מגמגם, הוא לא האמין שזהו. טכניקה כזאת. אז טוב, זה לגבי הכבד. אז איך תהיו שמחים? תשקלו את המילים. ותיתנו מקום לטוב, תפרסמו אותו, תדברו, תעצימו אותו, להגיד דברים טובים, לדבר מילים טובים, לדבר עוד ועוד, ככה, מה קיבלתי, מה נתן, כל הדברים האלה, בכל מיני הזדמנויות. שולחן שבת, לא בשולחן שבת, כל אחד עם הדברים שלו, לספר ולמלא את העולם באוויר ובריח של דברים טובים. והיום הגענו למי? רגע, מה זה? אז זה דילגתי, אני רואה. דילגנו על היום הרביעי, בטח את הדף ליום החמישי. וואי, וואי, וואי. דילוג משמעותי. טוב, אז מה נעשה? מה? אז מה שנעשה ככה? היום נראה את היום החמישי, ואני חייב לכם את היום הרביעי, בסדר? אני רואה שפשוט דילגתי בדף, אז שיהיה לנו את הדף, אז אנחנו חייבים את היום הרביעי, שזה מישהו בא לצוואר העקום, והיום אנחנו מגיעים ליום החמישי, לקבצן בעל החטאותרת. בואו נקרא כמה משפטים שניכנס פה לאווירה. ביום החמישי גם כן היו שמחים. וזכרו הזוג את הבטלר שהיה לו חטאותרת שקוראים הוקיר, גיבן. והיו מתגעגעים מאוד איך לוקחים בכאן את אותו הוקיר. כי אם הוא היה בכאן, הייתה שמחה גדולה מאוד. והנה הוא בא ואמר, הנה אני, הנה באתי על החתונה. ונפל עליהם, חיבק ונשק אותם, ואמר להם, בתחילה ברכתם שתהיו כמוני, ואתה נתן לכם את הדרשה שתהיו כמוני. ואין אני בעל חטאותרת כלל, רק אדרבה, יש לי כתפיים כאלו, שהם בחינת מועט המחזיק את המרובה. ויש לי הסכמה על זה. פעם אחת היה שיחה בסיפור של אנשים מתפארים עצמם בבחינה זו, שכל אחד ואחד היה מתפאר שיש לו בחינה זו שמועט המחזיק את המרובה, ומאחד מהם היו מחייכים משוחקים ממנו, והשאר התפארו בבחינה זו שמועט המחזיק את המרובה, התקלו בדבריהם, אבל בחינת מועט המחזיק את המרובה שיש לי הוא גדול מכולם. אני רוצה קצת להגיד כמה מילים על מועט המחזיק את המרובה. כן. גיבן. קודם כל, האם המושג הזה מועט המחזיק את המרובה מופיע בכתבי חז"ל, בש"ס, פוסקים במדרשים? תשובה? כן, איפה? לא שומע? בבית המקדש. איפה בבית המקדש? בעזרות. מה? יפה. בשלושה מקומות אומר המדרש, החזיק המועט את המרובה. מקום אחד, זה כאשר משה לקח את פיח הכבשן וזרקו אותו השמיים במצרים, והפיח כיסה את כל מצרים. אומר שם רשי, מכאן שהחזיק המועט את המרובה. מקום שני, זה כשמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בשנה ה-40, לכנס את כל ישראל לפני הסלע, וכי נסתם אומר רשי, מכאן שהחזיק המועט את המרובה. מקום שלישי, בספר יהושע, המדרש אומר שכשבני ישראל עברו את הירדן, אז הם היו צריכים להיכנס בין שני בדי הארון. אומר המדרש, מכאן שהחזיק המועט את המרובה. כלומר, החזיק המועט את המרובה זה משהו שחזל מדברים עליו, תכונה שחזל מדברים עליו, שצריך לגעת בה. בעצם, מועט המחזיק את המרובה, במילים שלנו, זאת איכות שמחזיקה כמות. איכות שמחזיקה כמות. לא תמיד צריך שיהיה הרבה, צריך לעשות הרבה כדי שיהיה הרבה. לפעמים, ואני אתן לכם מיד כמה דוגמאות למועט המחזיק את המרובה, שזה לפעמים דווקא המועט מכריח אותנו להצטמצם ולתת משהו מרוכז, משהו מדויק, משהו שחוזר חזרה להיות בעל משקל. האמת שזה, כל קבצן קשור לחבר שלו, כי גם להיות סוג של מגמגם, זה סוג של מועט המחזיק את המרובה. אבל לפעמים דווקא המועט, הוא נותן כאן איזה משמעות. אני אתן דוגמה, התלמידים כאן בכיתה זוכרים את זה. כל שנה אנחנו עושים סיכום בכיתה, של השנה. עכשיו אני יכול להגיד, טוב חבר'ה, כל אחד יגיד איזה משהו ככה, מסכם את השנה, וכל אחד ייתן את הנאום שלו וכו'. אנחנו עושים את זה בצורה שאני מבקש מכל אחד להגיד מילה. מילה. על מה שקרה בכיתה. מילה זה בהחלט מועט. כל אחד אומר מילה, כותבים אותה על הלוח. פתאום, מהרצף של המילים, יוצא הרבה מאוד. פתאום ככה, אתה רואה, זה נהיה ממש נהיה כמו תמונה. בעוד שאם כל אחד היה אומר משפט, היינו יוצאים עם איזה רושם כללי כזה, זה ענן כזה כללי, אבל בלי, פה כל אחד שם כמו שם סלע. להיות בבחינת מועט המחזיק את המרובה, זה להצליח לדעת, לגעת בנקודה. כמעט בכל דבר אפשר לעשות את זה. גם נגיד בדף גמרא, לא יודעים דף גמרא, הדף גמרא הוא מרובה. בסוף אני אומר לך, תגיד לי, מה הנושא של הדף? אז הנושא של הדף שכתוב, והגמרא אומר, לא, כבר לא טוב. נושא צריך להיות משפט אחד. מה הנושא של הדף? תראו כמה השאלה הזאת היא קשה. אבל כשעונים עליה, אתה יכול לזכור דף שלם במשפט. משפט. עכשיו אנחנו לומדים אלו מציאות. הנושא של הדף, האם יאוש שלא מדעת הוא יאוש. זהו, זה הנושא של דף כפה לפעמוד ב'. יש שם הרבה... זה הנושא. הנושא של הדף הבא, הנושא של הדף הקודם, גדר אבדה מדעת. נושא, כאילו, עכשיו אני אומר את הנושא הזה, הדף נמצא מולי. להיות בבחינת תמורת החזיק, המחזיק את המרובה זה אחד שיודע להבדיל בין עיקר לטפל. לקחת את רוב הפרטים ולהוציא מהם מה הנקודה המרכזית. זה כל כך חשוב בחיים. כל כך אפשר ליפול באלף ואחד פרטים. או אתה מחזיק את המרובה, זה אנחנו עסוקים כאן בחתונה. כמה מרובה יש בחתונה? כל כך הרבה פרחים ואירועים ואורחים וצלמי. אבל יש כאן בסוף, כשאני מחתן זוגות, רוב הזוגות שאני מחתן זה זוגות שהם לא שומרות תורה ומצוות באורח חייהם בינתיים. אז חתונות זה ממש הפקות. הפקה. גם בציבור הדתי יש חתונות שהן הפקה, אבל פחות אני מרגיש. כל פעמים שם, אין חתונה שהיא לא איזה, רק מהסכומים אתה יכול, זה, הייתי באיזה חתונה לא מזמן ש... תמיד יש צלם בווידאו, אבל שם זה היה ממש אולפן, עם מצלמות זרועות כאלה, באות חמול הפרצוף, ככה עושה ככה. והשיר לפני והשיר אחרי, והילדות שהולכות ומפזרות ככה, וככה, וכל העניינים, וכל הפה וכל השם. ותמיד, לפני הרגע הזה ששמים את הטבעת, אני ניגש אל הזוג, אומר להם, תשמעו, כל הבלגן, הכל בשביל הרגע הזה. כל הסיפור, עכשיו זה קורה. תכוונו. חבנו, אל תסתכלו על המצלמה, אל תסתכלו עליי, אל תסתכלו אל הווידאו מן, תסתכלו אחד על השני, חבנו, זה עכשיו קורה, זה משפט אחד, כל החתונה, כל הריקודים, כל המאות אלפי שקלים, הכל בשביל שמישהו יגיד למישהי, הרי את מקודשת לי. ואת זה מפספסי. שם, הרי את מקודשת לי, תסתכל על כל העולם. זה נקרא להיות בבחינת מועטה מחזיק את המרוב. זאת מלאכה לא פשוטה. כן? לדעת, להגיד מעט, אבל שזה יישאר. כל אחד, אני חושב, כל אחד מאיתנו יכול להיזכר איזה דברים הוא זוכר שנאמרו. לא תמיד זה הדברים הארוכים. לפעמים זה, מישהו בא ואמר משפט, מילה, האמרות האלו שנשארות חקוקות. זה מבחינת מה אתה מחזיק את המרובה. הדבר הזה, כמו שאנחנו עסוקים כאן בתוך קמצן וקפטנים שמתחתנים, זאת היכולת לראות מבעד להררי הפרטים של החיים, של בית, לא משנה של פרטים, את המועט שמחזיק פה את כל הסיפור הזה. אתן לכם דוגמה, יצאנו בקיץ לנופש עם כל המשפחה. מה נאמר, מה נדבר? הימים שבהם היינו זוג צעיר, או ילד אחד או שניים, שאתה יוצא לנופש, אורז, טיטול וחצי, בקבוק, רבע תיק, מכניס לאוטו ונוסע, חלפו, עברו, לבלישו, עכשיו, ברוך השם, משפחה גדולה, רק להתארגן ליציאה, לא, זה חצי יום. רק להתארגן, עם כל הציוד, האוכל, הילדים, להעמיס את האוטו וזה, חצי, וכל יציאה, קיצור, צריך מפה מפקדה ליד כל משפחה שעשה לו, אה? כן, רסה פה מפה מפקד, כן, אתה ממש מרגיש, צריך איזה, למה אין, המדינה לא ממנת איזה מנכ״ל לכל משפחה מעל 6 ילדים, שיהיה איזה מישהו שמנהל את העניינים, אני צריך לעשות הכל לבד. זה תרומה למדינה, לא? אז באמת המון המון התעסקות, והמון זה, ורק להכין את האוכל לילדים, וכל, אתה רוצה הרי לטייל בסוף, לא רק לאכול, לאכול אפשר גם בבית, רק עד שאתם צריכים להגיע ל... אז ככה אמרתי, דיברנו בינינו, אמרתי לאשתי, תגידי, מה הסיפור של כל, למה כל זה? מה העניין? מה התכלית של כל העניין הזה? מה המועט שמחזיק את כל המרובה שאנחנו עובדים עליו כל השבוע? בסדר, בסוף הגענו להגדרה שלנו, שילדים יהיו שמחים, יהיו מאושרים, שאנחנו נהיה שמחים איתם, שיהיה איזושהי התבררות, שנגדל אנשים בריאים ושמחים, שיהיה להם חשק וכוח לעבוד השם יתברך. אז זה משפט קטן, שנותן כוח להחזיק הרבה מאמץ גדול. וזה זה גם מאוד מאוד כיף, אבל זה גם מאמץ לצאת לשבוע עם משפחה שלמה, וכל אחד, זה, ובאוטו עם רבים, וכל זה. להיות בבחינת מועט המחזיק את המרובה, סוג של הבחנה בין עיקר לטפל, היכולת גם לצמצם את עצמך, ולגעת בעיקר. איך כתוב? משפט אחד יהיה לכם. רק שמישהו להגיד משפט אחד, הוא לא מסוגל. נדמה לי שרוזוולט אמר פעם, אם תבקש ממני לדבר שעתיים, אני יכול במקום. אם תבקש ממני לדבר 5 דקות, אני צריך שבועיים להתכונן. נדמה לי בשם רוזוולט אומרים את זה. The President of the United States. אתה דבר שאתה, אין בעיה, אני יכול לדבר, אני זה, כמה שאתה רוצה, בלה בלה בלה. אבל להגיד משהו ב5 דקות, תמצאת את זה, לגעת בנקודה, אני צריך לחשוב מה אני אומר. זה הרבה יותר משמעותי. זה נקרא להיות בבחינת מועט המחזיק, כתפיים קטנות, שמחזיקות על עצמם, מחזיקות על עצמם הר גדול. כמה דוגמאות למועט המחזיק את המרובה? אמרנו מילה. מילה. מילה אחת, משפט אחד. מקום. יש מקום שהוא מועט המחזיק את המרובה, זוכר כאן, בית המקדש. הוא מקום קטן, יחסית, הוא מועט המחזיק את המרובה. הקישור אליו, ירושלים, מועט המחזיק את המרובה. היכולת בכלל, אני להיות בכזה מקום, שאני מודע לזה שמה שאני עכשיו עושה זה מעט, אבל המעט הזה יכול להחזיק על גביו הרבה מאוד. אני חושב שהורים הם גם כן סוג של מועט המחזיק את המרובה. אומרים ששני הורים יכולים לגדל 10 ילדים, אבל 10 ילדים לא יכולים להחזיק 2 הורים. כן? מועט המחזיק, כי שני הורים, סך הכל 2 אנשים רגילים, לא סופרמנים, גם פסיכולוגים וגם אופרים וגם מטפלים וגם בחינים שיעורי בית וגם מבשלים וגם זה וגם זה. שני אנשים בסך הכל. זה מועט המחזיק את המרובה. זה סוג של ברכה בעיסה. וזה גם קצת לשחרר. לדעת שגם אם אני לא עושה הרבה והכל וזה, יש משהו במועט, אם הוא מרוכז ואם הוא מכוון, אם הכוונה שלו היא מדויקת, שהוא יכול הרבה הרבה לעשות. הרבה הרבה לעשות. אז זה ככה, המתנה הזאת של להיות במקום של מועט המחזיק את המרובה. דרך אגב, תראו נגיד את הפסקאות של הרב קוק באורות התשובה. פסקאות קצרות. טק, טק, טק. כל פסקה, נגיד, אתה קורא פסקה שורה וחצי. זה הולך לך כל היום. פה הסיפורי מעשיות האלה זה מרובה. כי זה ארוך וכל זה. אבל יש פסקאות, אתה קורא שורה וחצי. הרב קוק כתב שורה וחצי, זה מטלטל אותך יום שלם. שבוע, חודש, שנה. מועט המחזיק את המרובה. יכולת להיות בכזה מקום, היא יכולת מאוד מאוד מופלאה ואיכותית, בעזרת השם. נרחיב עליה. הנה, אולי עוד כמה, רק אולי נקרא כאן עוד כמה משפטים, ואז הוא נותן כאן דוגמה למועט המחזיק את המרובה לא טוב. כי אחד מענה להתפאר שהמוח שלו הוא בחינת מועט המחזיק את המרובה, גם המוח הוא מועט המחזיק את המרובה, הוא האיבר קטן בגוף, בכל אופן הוא מחזיק את כל המערכת, כי הוא נושא במוח שלו אלפים ורבבות אנשים, כל ההצטרכות שלהם, וכל ההתנהגות שלהם, וכל ההוויות והתנועות שלהם, הכל כאשר לכל, הוא נושא במוחו. ועל כן הוא מועט המחזיק את המרובה. גם שלט שלט כיכר בדרך זה מועט המחזיק את המרובה. הוא כולה שלט אחד ובכל אופן יוצר כאן איזה סדר ברבים. אז גם האדם כזה, מוחו נושא כל כך אנשים וכולי, ושחקו ממנו ואמרו כי אנשים אינם כלום והוא אינו כלום. נענה אחד ואמר, אני ראיתי מועט המחזיק את המרובה כזה, כי פעם אחת ראיתי הר שהיה מונח עליו הרבה זבל וטינוף. והיה חידוש אצלי, מכאן בא להר הזה כל כך זבל וטינוף. היה שם אדם אחד אצל אותו הר ואמר, כל זה ממני. כי אותו האדם היה יושב שם אצל אותו הר, והשליך שם תמיד על אותו הר זבל ופר שלו מאכילה ושתייה שלו, וטינף שם, עד שעל ידו נתרבה הזבל והטינוף, שם על אותו הר. נמצא שזה האיש, הוא מועט המחזיק את המרובה. כי על ידו נתרבה הזבל כל כך, כן הוא בחינת מועט המחזיק את המרובה של האיש הנ"ל, שהתפאר במוחו שמחזיק כמה אנשים כנ"ל. אז שני המקומות האלו, הם בעצם גם המועט המחזיק את המרובה לרעה. גם קצת רע, יכול לעשות הרבה נזק. זה פועל לכל הכיוונים. יש מועט המחזיק את המרובה שהוא גם שלילי. מה בסך הכל עשיתי? אתם יודעים, לקאנט, הפילוסוף, שהרב צבי יהודה היה אומר שיבח אותו שהוא קרוב לדרך האמונה, אז הוא המציא שיטה, איך אדם ידע אם מעשה שהוא עושה הוא טוב או רע. תחשוב מה יקרה אם כולם עושים ככה. בא בן אדם עובר ליד בסטה פיצוחים, לוקח גרעין אחד. מה עשיתי? פיצוח אחד, זה כלום. תחשוב מה יקרה, אם כל מי שעובר פה ייקח פיצוח אחד, תוך שעה לא יהיה לו פיצוחים. המעשה הזה הוא רע. זה מעט המחזיק את המרובה. לעומת זאת, נתתי 10 אגורות צדקה לעני. זה חסר משמעות, מה זה 10 אגורות? אי אפשר לקרות בזה כלום. תחשוב מה יקרה, אם כל 1,000 אנשים שעוברים ליד העני, כל אחד ייתן 10 אגורות. יהיה לו מזה 100 שקל. כמה זה? כן, 100 שקל, זה סכום גדול מאוד. זה אינדיקה, זה שיטה כזאת. כן, במחזור, משמעות, אם אני זורק את הבקבוק למחזור, לפח, מה יקרה אם כולם יזרקו את הבקבוקים למחזור, זה יהיה, העולם יהיה יותר נקי, יהיה פחות זבל, משמעותי. זה שיטה. אז לכן, גם ברע, יש מועט המחזיק את המרובה. גם אדם אחד יכול לייצר הרבה מאוד זבל, ופרש וכו'. מידה טובה, כמובן מרובה, ממידה פורענות, פי 1,500, אנחנו נדעת השם בשבוע הבא, נראה, נעמיק עוד בבחינה הזאת של מועט המחזיק את המרובה, במיוחד כאן יש כאן את הדרך לאילן, דרך מאוד מאוד יפה, ואני זוכר שאני חייב לכם את היום הרביעי גם כן. חזקו ואמצו!
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.